ברכה קהל קדוש, ובכן היום אנחנו נעסוק בהמשך לימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות הקודש. מת רבנו הגדול, הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן, אנחנו בחלק ב' של ספר אורות הקודש, בכרך השני כלומר, בעמוד רש צדי ב'. יצוין שבמהדורה הראשונה של כרך ב' מספר הדפים היה שונה. אז לפעמים אתם תראו הפניות לאורות הקודש חלק ב' ותראו שזה לא מה שכתוב אצלנו, פשוט זה לפי המהדורה הקודמת. לא כך לגבי כרך א' וג', אבל לגבי כרך ב' יש הבדלים. אם כן, עמוד רש צדי ב', חיי הקדושה. חיי הקדושה זה תיאור של עולמו הפנימי של ה... קדוש. איך יודעים מה זה קדוש? איך מגיעים לזה? יש בשביל זה ספר מסילת ישרים, פרק כ"ו בביאור מידת הקדושה. מידת הקדושה היא מידה כזאת שיש לה שני צדדים. מצד פנימיותה ומצד הופעתה. פנימיותה של מידת הקדושה היא היחס הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא. כלומר דבקות. דבקות פנימית. זה המצב של הקדוש. זאת דבקות, דבקות גם שכלית, גם רגשית, חווייתית. האדם מחובר אל עניינים שבקדושה, אז הוא עצמו קדוש. התוצאה ההופעתית, התולדה, המעשית, זה שאותו אדם באופן פרדוקסלי מתעסק בכל ענייני העולם. כי מכיוון שהוא קדוש, אין דבר שמוריד אותו ממדרגתו, אלא אדרבה הוא מעלה את הכל. כן, או כמו שאומר הרב בעולת ראייה, מעלת הקדושים שעוסקים בכל דרכי העולם ודבקים בחיי אמונתם. לכן צדיק באמונתו יחיה, שהאמונה אצלו, כמו היחס אל הקודש, הוא מחיה אותו כמו, הוא נחווה אצלו כמו החיים עצמם. העובדה שאני חי, זה לא מפריע לי, למשל, למכור עגבניות. באותו זמן אני בוחר גם עגבניות וגם חי. אותו דבר, האמונה של הצדיק היא כזאת מאוחדת, כל חלקי נפשו, שהוא לא חש ממנה תרדה כלשהי, ולכן דווקא האדם הקדוש הוא אדם שאין בו מתח. האדם, לעומת זה, הפרוש, הטהור, הוא במתח. הוא במתח שמה ייפול, אל הצדדים הנמוכים של החיים. אבל הקדוש אין לו בעיה כזאת. הוא חי חיים מלאים, ולכן הקדושים הם שמחים תמיד, כי הם עוסקים בכל. אין אצלם מתח בין הדברים. אומר הרב, כיצד היא הקדושה? מאירים את הדעת בבירור ההכרות היותר תאורות ועליונות מתוך מילוי האורה של ועליונות, נקודה. כן, סליחה. היה פסיק, אבל נראה לי שיותר טוב לשים נקודה. מאירים את הדעת בבירור ההכרות היותר תאורות ועליונות. זה הלימודים, איך אומר רמב״ם, המודיעים לו את קונו. מתוך מילוי ההורה של ההכרה, בא החפץ, אני חושב שלמדנו את כל זה, לא? לא יודע. טוב. בא החפץ הקבוע, אולי חלק מזה. בא החפץ הקבוע להיות תמיד שרוי בספירה כזאת שחיי הרוח העליונים שולטים שם. זה הרמב״ם אמר בסוף מורה הנבוכים שקשה מאוד להיות במצב של מה שנקרא דבקות מתמדת. לדעת הרמב״ם יש רק ארבעה אנשים בהיסטוריה שהגיעו למצב של דבקות מתמדת והם האבות ומשה. אברהם, יצחק, יעקב ומשה, ארבעת אלה. חיו חיי דבקות מתמדת, אחרים אין דבר כזה. אמנם הרב, בחלק ג' של אורות הקודש, חולק על הרמב״ם. הוא אומר שאפשר, גם אם אתה לא מהאבות או משה, להגיע לדבקות מתמדת, אבל מדובר שמה בדבקות מתמדת במדרגה נמוכה יותר. אבל בכל מקרה, יש השתוקקות כזאת, שהאדם יהיה באופן קבוע שרוי שם. הרב משה צבי נריה מספר, באחד מספריו, על אחד הרבנים שפגש את הרב קוק ואמר, פגשתי הרבה אנשים גדולים בישראל, הרבה גדולי תורה. אבל תמיד ראיתי שעם כל גדלותם היה להם רגעי קטנות. אבל הרב קוק אומר, אני ראיתי אדם שהוא גדול 24 שעות ביממה. תמיד הוא גדול. כן? זה עניין של אופי מסוים. זה דומה למה שהרב כאן אומר. כן? יש חפץ קבוע להיות תמיד שרוי בספירה כזאת שחיי הרוח העליונים שולטים שם. אמרה לי אישה אחת שכשהיא הייתה בת 9, הרב קוק הגיע אליהם למושבה. ואחרי מה שהיא ראתה את הרב קוק, כשהיא הייתה בת 9, היא אמרה שהיה לה סוד שהיא שמרה אותו, שרק היא ידעה איך נראה נביא. כי היא אמרה לי, אותה אישה, כבר נפטרה, אבל אמרה לי, ראו אותו, מרוב רוחניות היה נראה שהוא הולך כ-10 סנטימטרים מעל האדמה. יש אדם שהוא שרוי כל הזמן בספירה עליונה כזאת. אז מה שאומר כאן, בהתחלה, כן, כיצד הקדושה מאירים את הדעת בבירור ההכרות היותר תאורות ועליונות, מתוך מילוי ההורה של ההכרה בא החפץ הקבוע, להיות תמיד שרוי בספירה כזאת שחיי הרוח העליונים שולטים שם. כן. נכון, יש לו רצון להיות כזה. הוא עוד לא כזה. הוא עוד לא. רגע, זה רק התחלת הפרק. יש פה שרשרת שלמה. מתחיל מהכרה, אחר כך מהחשק. כלומר, מהחוכמה אל הרצון. מתוך התגברותה של ההכרה, מכה גלים בתהום החפץ. הנה פה התאחדו החוכמה והרצון. מתפתחים רשמי העינוגים העליונים. הקישור הנפשי לצורה של חיים רוממים, הולך ומתחזק עד שמרכז החיים הולך ונקבע במרומים הללו. מה שאמרת, זה המדרגה השלישית. אז פתאום הוא נמצא באופן קבוע שם. ואז מה קורה? אני חושב שעד כאן קראנו בפעם הקודמת, ועכשיו אנחנו ממשיכים. חושי הבשר הולכים ומתעדנים. וכל המשך המשך הנאווה, שלהם מתמזג בהופעה של אצילות קודש, עד ששלהבת החיים ועירותם נעשה כולו קדוש ונשגב. כלומר, גם עולם החושים שלו הוא עולם אחר. המבט שלו, מבט אחר. המגע שלו, מגע אחר. כלומר, הוא את הכל רואה אחרת, ולכן גם יש למעשים שלו משמעות אחרת. למשל, הרב קוק, כשהיה במסע המושבות המפורסם, הוא הגיע לאחת המושבות, עשה שם את השבת, ובמוצאי השבת עשה הבדלה. כשעשה הבדלה, הוסיף מים ליין של ההבדלה. זה דבר שלא עושים, נכון? מים מוסיפים ביין של הקידוש, אבל לא ביין של ההבדלה. וזאת למה? בגלל שיין זה מידת הדין, ומים זה מידת החסד. הבדלה, זאת פעולה מבדילה. אז כשפעולה מבדילה, היא מידת הדין בלבד. זה הדין, דין מבדיל. ולכן ביין של הבדלה לא שמים מים. והרב קוק אמר, אבל הפעם צריך קצת להוסיף איזושהי טיפת מים. מה זה הפעם צריך? הוא הגיע להכרה שמה שמתרחש היום בארץ ישראל, זה משהו שקצת מוריד מההבחנה בין הקודש לחול. כן, צריך להבדיל בין קודש לחול. אז אבל משהו מהקודש והחול הולך ומתקרב. לכן הוא הוסיף מים ביין של הבדלה. טוב, מאוד נחמד, אבל תגידו לי, זה הכל פולקלור פה. מה זה? סך הכל. זה בסדר, הוא שתה עם קצת מים, מה אתה עושה מזה עניין? כן, אבל כיוון שהוא אדם קדוש, אז הפעולה שלו היא משמעותית. כלומר, לא הרי שתייתו את היין של הרב קוק, כי הרי שתייתו של יין על ידי עם הארץ. או אפילו אדם תנית חכם שאיננו קדוש כמו. פה זה משמעותי. מצאנו גם שהנביאים היו עושים כל מיני פעולות בידיהם. יש נאמר במשה, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. מה זה בו? במה? במטה. אבל יש אחד מתלמידי החוזה מלובלין שהסביר, שהמטה הזה אשר תעשה, ותיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. כלומר, היד הוא זה שעושה את האותות. כי ידיהם של צדיקים, תנועת הידיים שלהם כבר פועלת במציאות. כן, אז מה שאומר כאן הרב, חושי הבשר הולכים ומתעדנים. וכל המשך הנאווה שלהם מתמזג בהופעה של הציות קודש. עד ששלהבת החיים וירותם נעשה כולו קדוש ונשגב. כן. כן, הנה, דוגמה, כן, ודאי, זו דוגמה טובה. כן, כלומר, יצחק אבינו במיוחד, היה אדם כזה שחוש הריח אצלו משמעותי, חוש המישוש, כן? מטעמים, חוש הטעם, כן? כלומר, הכל כל יעקב, רק העיניים לא עובדות שם, אבל כל השאר מאוד חזק, כן? גם הוא רואה שם, כן? ראה גהינם פתוחה תחתיו, ראה. איך הוא רואה? לא בעיניים, אבל הוא רואה. כן. אז יש מדרגה כזאת. יש אפילו ביטוי לגבי יצחק שלא מצאנו כמוהו לגבי שאר הצדיקים. והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. מה? זה מה שהכתוב ראה לנכון לספר? רש"י מסביר, מה זה מצחק? תשמיש. כלומר, מספרים לך על חיי האישות של אחד האבות. כן, הוא אדם כל כך קדוש, שאצלו כל החושים הם בעלי משמעות, כן? מה זה מה? מה אתה שואל? עירותו. עירותם. כן. משון עירנות. עיר. עיר, לא ישן. כן? החיים הרגילים, עכשיו כאן הוא ממשיך, תיאור האדם הקדוש, החיים הרגילים אינם מתבטלים מתכונתם. כן, כלומר, הוא לא הולך ומתנזר, סוגר את עצמו באיזה חדר. השיג והשיח האנושי הרגיל, חיי הגוף היחידי וחיי החברה, הנימוס והכבוד אינם מתשלשים. אבל הם עולים, עליי דייט. מהות, כן, לא כמו פרעו, שפרעו היה צריך לטעון שהוא כבר גופנית, אין לו השפלות הגופנית. לא, אומר, הקדוש יש לו הכל. אבל זה אצלו אידיאלי. רואים את זה למשל בספר עולת ראייה של הרב קוק. איך הוא מסתכל על פעולות הגוף, פעולות העיכול אפילו, בהסבר שלו לברכת אשר יצר. זה משהו אידיאלי מאוד. מהות החיים מתרוממת, מגמתם מתקדשת, הרצון לטוב עליון, כללי ומקיף, ואם זה גם פרטי וחודר, הולך ומתבטא בביטוי חי בהגלמה המעשית. הגודל של החיים האלוהיים, חיי הקודש שבמציאות, מציאות הכוונה בעולם, חיי הנשמות, המלאכים, החיים הצורתיים, שעוד היושר ותפארת הגבורה המרופדת בצדק ואמת רקומים בהם, הולכים ומשתלמים, והאדם כולו נעשה בכל הרגשותיו, מחשבותיו, רצונותיו וחפציו, מידותיו, תאוותיו, הרהוריו וחזיונות דמיונו, כולו מלא שורשים איתנים שיונקים מכל ההוויה הטבעית ושלמעלה מן הטבע, שמתמימים את החיים המוגבלים עם החיים שלמעלה מכל גבול, שעושים תמיד את האדם היחידי לכוח מרכז את הכל בלעת אידאל קבוע, רמד אין קץ וחובק את כל הדבילי עבוד גם ניצוץ קל. כן, כי האדם הקדוש יש לו שאיפה של חיבור כל מדרגות החיים, הטבע עם מה שלמעלה מהטבע, היחיד עם הכלל ועד אין קץ. כן.
הרב פה
מסביר
לנו איך
אנחנו
רוצים
לזהות
בן אדם קדוש או איך להיות בעצמנו קדוש.
לא זה ולא זה. הוא לא מסביר איך לזהות אדם קדוש, והוא גם לא אומר לנו איך להיות. הוא מתאר שתדע מה זה. כן? עכשיו, זה לאו דווקא שאתה צריך עכשיו להסתובב לחפש מי האנשים האלה, כי זה מאוד קשה לדעת מה מתרחש בפנימיותו של אדם. יש אדם שאתה רואה אותו עוסק בדברים פשוטים, אתה לא יודע שהוא קדוש. אז, אבל כאן זה כדי שתדע, כשאתה תגיע לשם, מה זה? כן? יש סיפור, מספרים, שסיפר הרב צבי יהודה קוק, שקיבל מאבא שלו, שקיבל במסורת איש מפי איש, מהגאון מווילנה. שפעם אחת הגאון מווילנה שלח מכתב דרך שליח לאיזה עיירה רחוקה, הוא אמר, תיתן את זה לרב לייב. טוב, אותו אדם, אגב מבינה שלח אותו, מגיע לעיירה, שואל איפה רב לייב? אומרים לו, אין פה רב לייב. והוא רואה אנשים שמה שעוסקים בייצור של שחר, עוסקים שמה במכונות, בחביות, וזה, הוא רואה שמה, אבל אומרים, הגאון אמר לי שיש כאן רב לייב. מצאו בסוף אחד הפועלים הפשוטים, קראו לו לייב, הוא אומר, מן הסתם זה בשבילו. אין לייב אחר. ואז הוא נותן לו את המכתב, הוא פותח, קורא, סוגר, ואומר לשליח, תגיד לגאון שעוד לא. ככה הסיפור. עכשיו, מה עושים עם סיפור כזה? אני לא יודע, אבל הסיפור הוא סיפור אמיתי, כן? הוא סיפור היסטורי אמיתי. כנראה שהגאון ידע על אנשים מיוחדים, שאי אפשר לזהות אותם, אבל הם קיימים. כן, בבקשה.
למעשה, אז למה חשוב שנדע מהי מדרגת הקדושה? זאת אומרת, אני לא צריך, אם הרב לא מנסה להסביר לי או איך אני מזהה אדם כזה, או איך אני מנסה...
לא, אתה מזהה את זה אצל עצמך, זה הכוונה. לזהות מבחוץ לא תוכל, אבל תוכל לזהות בתוך עצמך.
ומה זה בשביל?
כן.
בשביל מה, למען מה?
זאת מטרה, זאת אומרת, הרי זהירות מביאה לידי זריזות, מביאה לידי טהרה וכולי, מביאה לידי קדושה, נכון? הקדושה היא מדרגה אחת לפני רוח הקודש.
שהם כולנו שואפים לשם.
בוודאי, כל ישראל נביאים, לא? מי ייתן כל בית כל ישראל נביאים?
בסילת ישרים יש, כאילו, כולם יכולים להגיע עד נקודה מסוימת ו...
למה? איפה זה כתוב? זה שאומרים את זה, זה עוד לא הופך את זה לנכון. אלא מה? הוא מסביר לך, רמח"ל שם, שיש שלוש מידות, צדיק, חסיד וקדוש. אומר לך, עד פרק י"ב, זה נדרש כדי שיהיה אדם צדיק, מכאן ואילך כדי שיהיה חסיד. נכון? עכשיו, מה ההבדל? שכל אדם חייב להיות צדיק, ולא כל אדם חייב להיות חסיד, אלא אם כן הוא כבר הגיע למעלה. זאת אומרת, כדי שלא נתבלבל, עושים את ההבחנה הזאת. יש מה שכל אחד חייב, הרי אסור לו להיות צדיק. מה זה צדיק? מי שעושה את הטוב. מה זה רשע? זה מי שעושה את הרע. אסור להיות רשע. אז זה המדרגה הראשונה. אבל ברור שרמח"ל הוא כתב ספר שלם, לא? כדי לדעת איך מגיעים גם להיות קדוש. יש לפעמים, אני אגיד לכם משהו, דבר מעניין, שמבחינה פדגוגית עושים טעות. על מדרגות שאומרים מדרגות עליונות. הדרך הכי בטוחה כדי לא להגיע למדרגות העליונות, זה להגיד שזה קשה להגיע, או שאי אפשר להגיע. ולא, לכן אני מבחינה פדגוגית מתנגד לכיוון שבא לידי ביטוי בהערה שלך. אבל זה לא כתוב בשום מקום. כן, כן בבקשה.
הרב בתחילת המקרה אומר שמהות החיים מתרוממת על ידי האיש הקדוש.
נכון, מה הבעיה?
אז מה שאני אומר זה, אם הקדוש שהוא אוכל, הוא מקדש את האוכל, אבל אם המהות של האוכל מתחילה, אז היא לא קדושה.
זה פוטנציאלי, זה רדום, זה רדום. אדם לא קדוש, אוכל, הוא לא העלה שום דבר. אולי קצת.
זה המהות של אותו אוכל?
של החיים בכלל. של החיים שלו ושל החיים של האוכל והכל, כן, נכון. זה כמו שבכל חתיכת חומר יש לך אפשרות לעשות פצצת אטום. עובדה שלא. אבל באופן עקרוני יש כל האנרגיה הגרעינית, היא נמצאת שם. כן. כן, אפשר להגיד. אבל זה לא ספר של הדרכה מעשית. כלומר, הפרק הזה איננו מתכון, כיצד נהיים קדוש. בשביל זה יש ספר מסילת ישרים. ויושר אלוהים. ואמת שממית נצחית ומוסר אנושי. ודרכי שלום ונועם מתלכדים יחד. שימו לב מה שכתוב כאן. יש פה התאחדות של כל המדרגות. יושר אלוהים הזה, זה הנהגה. השם מנהיג את עולמו ביושר. זה עליון. אמת שממית נצחית, זה תורה. זה מה שכבר אנחנו עושים. מוסר אנושי, לכל אדם, אפילו מי שאין לו תורה, מחויב במוסר אנושי. ודחי שלום ונועם, שזה סתם דרך ארץ. כן? להיות מנומס, וכל מה שמאפשר לחיים להיות נעימים. אז תגיד, זה מדרגות שונות לגמרי. כן, אבל אצל האדם הקדוש הם מתלכדים יחד. יש ביטוי בחז"ל, שיחת חולין של תלמידי חכמים, צריכה תלמוד. כן? כלומר, סתם אדם אומר, איך מגיעים לתחנה המרכזית? בסדר, אין מה ללמוד מזה. אתה רק רוצה לעזור לו, אולי הוא רוצה לדעת. אבל אם תלמיד חכם שאל, איך מגיעים לתחנה המרכזית, תלמד היטב מה הוא אמר. שיחת חולין שלו, יש, היא צריכה תלמוד. מזה היה, אומר הרב קוק, לקח, שתלמידי חכמים צריכים להשתדל, שמשיחת חולין שלהם יהיה מה ללמוד. זה דרכי מוסר. ומעלה אחר מעלה, באה ההכרה של חפץ, לכן מה שמצאנו אצל האבות, שיפה שיחתן של עבדי אבות, מתורתן של בנים. כן, מה אתה אומר? למה? בינתיים אי אפשר להעלות, אבל מעלים, זה השאיפה, בסוף זה יבוא. אין דבר שאי אפשר להעלות. כל העולם כולו עתיד להתעלות, אז מה זאת אומרת אי אפשר להעלות? אלא יש מדרגה, יש פרוצדורה, איך? יש דברים שאילויים נעשה באופן מיידי, יש דברים שלפי דורות, לפעמים גם אילויים לפי עולמות. בעולם הזה עדיין אי אפשר, אבל יש עוד כמה עולמות, ואז יהיה אפשר. טוב. אז בואו נמשיך. ומעלה אחר מעלה. באה ההכרה של חפץ השם בעולמו, של אידיאל היצירה הכללית, עד ידי התגלות של מקור למגמה, נאותה לפי גודלה, לקשרה בקשר של מבטא הרצון, שאנו כבר באים למצב של חופש כזה, לייחס אותו לאלוהי מרום, יוצר כל, שאין חקר לגדולתו. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל יעבור. מה שהרב אומר, בצורה פשוטה, לא תמיד אתה יכול להגיד שמה שאתה שואף אליו, זה רצון השם נטו. זה רצון השם, אולי קצת, אבל גם קצת רצונות שלך, ורצונות של הסביבה. אבל ככל שיש יותר זיקוק, אתה יכול יותר לדעת מהו רצון השם באמת. כן? לא מובן. מעיניו, כן? לפעמים אנשים אומרים, רצון השם זה ההלכה. לא נכון. כי לפעמים, איך שההלכה מתקיימת, היא לאו דווקא ביטוי לרצון השם. מעשה בתלמיד שלמד במכון מאיר, ורצה לעלות לאוטובוס. בסוף הוא לא עלה. למה? כי הוא דרש משתי נשים שעמדו משני צידי המעבר שהם לא יעמדו בצורה הזאת כדי שהוא יוכל לעבור, כי אסור לעבור בין שתי נשים. עשה מזה סקנדל, הם לא הסכימו, לא עלה לאוטובוס. שמה תגידו? הנה, קיים את ההלכה. לא נכון. אולי קיים הלכה, אבל ודאי את רצון השם לא עשה. כי זה עבודה גדולה של בירור מאוד עמוק. מתי אני עושה רצון השם? זה מה שמתברר עם הזמן. כן, בבקשה. ודאי שיש פרמטרים, אבל גם אם יש לי פרמטרים, זה עוד לא ברור, עד שאני יודע בוודאות שזה אכן רצון השם. רצון השם כולל גם את מה שעובר דרך עוברי עבירה, וגם דרך דברים שלא קשורים לאדם בכלל, הזמן והמקום וכדומה. אז מה שאומר כאן הרב, ויושר ומעלה אחר מעלה באה ההכרה של חפץ השם בעולמו, של אידיאל היצירה הכללית עד לידי התגלות של מקור למגמה, הנאותה לפי גודלה לקשרה בקשר של מבטא הרצון. אומר שהחפץ הזה הוא עצמו הרצון, שאנו כבר באים למצב של חופש כזה, לייחס אותו לאלוהי מערום יוצר כל שאין חקר לגדולתו. אז זה אדם מאוד מאוד חופשי, הוא גם יכול לדעת מהו הרצון העליון. נכון? ותואר הגודל מתמלא מפגימותיו, והולך ומרווה נחת את האדם, המלא אושר אלוהי בכל חייו, ואת כל היקום העומד ברוח חוכמת אלוהים חיים. כן, זה תיאור, כן, של אדם, שהוא כבר לא אדם במובן הפרטי, הוא חלק מן ההוויה הקוסמית האלוהית, אפשר לומר. מה? כן, זה היה בפרקים הקודמים. החפץ האלוהי הוא לא רק שלי, הוא לא רק פרטי. כלומר, מה שאני, המגמות שאני רוצה בהן הן קטנות לעומת הרצון העליון. חלק, ניצוץ. כן, אפשר לכוון אותם באופן מדויק. זה דבר שמתברר ככל שאדם הוא יותר קדוש, אז הוא יותר יודע. אני לא מבין מה משמעות השאלה. לא, אני אשמח, אני... כן, אבל אני לא מבין מה זה משנה כאן, האם מדובר כאן, כלומר, האם גם גוי יכול או לא יכול, מה זה תורם? כלומר, אני אשמח למה אני שואל את זה. מדוע אני שואל על השאלה שלך. כי השאלה האם זה שייך לגוי או לא גוי, היא שאלה ראשונית. ברור? פה אנחנו מדברים על שורשי המציאות. אז ברור שגם גוי יכול להגיע לזה. טוב, פסקה. כן, בבקשה. נכון. כן. הצער לא סתר בכלל את האושר. יש ביטוי קדום שאומר ככה: דעת קנית, מה חסרת? אני חוזר, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? זאת אומרת, האדם הזה, הקדוש, אז אין לו ייסורים. כן? מספרים סיפור כזה על רבי זושה. רבי זושה היה אדם עם הרבה ייסורים. אז שלחו לו בן אדם שהיו לו ייסורים, כדי שיסביר לו איך הם מתמודדים עם ייסורים. אמר אותו אדם לרב זושה, שלחו אותי אליך כדי שתגיד לי איך הם מתמודדים עם ייסורים. ענה לו רב זושה, כדירה שלחו אותך לאדם הלא נכון, לי אין ייסורים. בסדר? לכן ודאי שיש הצער והכאב וכל זה, אבל הוא מאושר, הוא בספירה אחרת. בסדר? יש לפעמים שיש לו צער מחוסר ההשלמה של הסדר של העולם כולו. אז זה כבר כאבים יותר גדולים. כן, כמו של הרב קוק בעצמו באורות התשובה, הוא מסביר שיש כאבים של חוסר האיזון המוחלט בין אהבה ליראה. כן, זה בתוך הנפש, בשורשי הנפש. אז זה איסור. או למשל, מה שהרב קוק פעם הלך בדרך והגיע זמן תפילת מנחה. אמר לו האיש שהתלווה אליו, כדאי שניכנס לבית הכנסת להתפלל מנחה. אמר לו הרב, אני לא יכול. כי אני כולי בוער באהבת השם, ואני חושש שאם אכנס לבית הכנסת, אסרף לגמרי. ולכן, אבקש ממך שנמשיך לשוחח במילה דעלמה, עד שהרגע ואוכל למלא את בקשתך. אז זה ברור שלרב קוק היו לו ייסורים, אתה רואה, הוא לא יכול להתפלל. זה ייסורים נוראים. טוב, זה הלוואי היה לכולנו ייסורים כאלה. כן. טוב, פרק, היי, רשמי הקודש. מה זה רשמים? רושם, זאת מילה שאצל חז"ל משמעותה, מה שנשאר אחרי שמוחקים. אתה כותב, מוחק, אבל למרות שמחקת, נשאר משהו. זה נקרא רושם. כן? יציאתו של צדיק מן העיר עושה רושם. הצדיק בהי הידיעה זה הקדוש ברוך הוא, שהוא צדיקו של עולם. אומר רבי יהודה הלוי, בפיו של החבר בספר הכוזרי, במאמר ראשון פסקה עין זין, ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוהיים נכבדים מצויים בזה העולם התחתון, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. מה זה המילים האלה? מסביר פשוט רבי יהודה הלוי, שיש בעולם רשמים אלוהיים. מאיפה באים הרשמים? כנראה שאלוהים היה פה והלך. אז השאיר רושם. השאיר את טביעות אצבעות. או טביעות רגליים, עקבות. כן? וזה מה שנקרא, זה קצת דומה לרעיון של חכמי הקבלה המאוחרים יותר, שהעולם הוא מקום שבו, שיתרוקן מאור אינסוף. כן? כאילו, ריבונו של עולם, כדי לתת מקום לזולת, צריך קצת להסתלק. הוא מסלק את עצמו, אבל הוא משאיר משהו. בארמית, רשימו. בעברית, רושם. והרשמים האלה מורגשים על ידי בני אדם. בני אדם מרגישים, הנה פה יש רושם אלוהי, פה עוד רושם אלוהי. זה מסוכן מאוד, כי הרשמים האלוהים הם המקור לעבודה זרה. הנה חומר על זה רבי יהודה הלוי, וזהו שורש הכפירה ושורש האמונה כאחד. זה שורש האמונה, כי כיוון שיש רשמים אלוהים בעולם, אז אפשר לפנות אל האלוהים. אבל כיוון שיש רשמים בעולם, אז אפשר לפנות אל העולם ולחשוב את העולם אלוה. ואז זה הופך להיות אלילות או אתאיזם, לא משנה איך שזה. אבל זה, המקור הוא הנוכחות של הרשמים. אז אם זה ככה, יש עבודה גדולה לצדיקים. מה עושים הצדיקים? הם מלקטים. הם מלקטים את הרשמים האלה, שלפעמים מכנים אותם בשם היפה ניצוצות. ניצוץ זה מה שמתפזר. יש לך אש, ומתפזר הניצוץ. מתפזרים ניצוצות. אומר הרב, מתחילים אנחנו לקלוט את רשמי הקודש מעט מעט. נקודה אחר נקודה מתנוצצת עלינו. כמטר וכרביבים יורדים הם עלינו. וואי, הרבה פתאום. כן? מתחיל קצת, אחר כך הרבה, הרבה, הרבה. כן? הופעות שחקים אלו בהתקבצם יעשו כולם אבוקת אור גדולה אחת. יייסדו בנשמתנו את מרכזם ומסולם יחדור את כל עצמיות הווייתנו. והננו הולכים ומתקשרים, משון הכשרה, אל הסיגול של הנשמתיות הכללית שבכל האורות הניקודיים היא ממלאה את התפשטות חייה. זה נשמע כמו מוזיקה. במוזיקה יש לך צלילים. איך מנגינה בנויה? מצליל ועוד צליל. אבל כל צליל לעצמו לא משהו. דו, רא, מי, פא. כן, זה לא... אבל אם אתה מחבר דו, רא, מי, פא, סול, לא, דו. פתאום יש חיבור. אז כך גם הנקודות האלה של הקודש שמצויים בעולם הם כמין מנגינה. ולפי יכולת הקליטה, כל אחד קולט את המנגינה שלו. או לפעמים את המנגינה העליונה. היו ניסיונות כאלה אצל כמה גויים במשך הדורות להקשיב לשיח של המנגינה הקוסמית. היו דברים כאלה. למשל אצל קפלר, גם אצל אפלטון, אצל פיתגורס. היו כאלה ניסיונות לראות איזה מין הרמוניה כללית של העולם, שהיא החיבור של אורות קודש שמפוזרים בעולם כולו. לא תמיד זה משכנע, לא תמיד זה עובד, אבל יש דבר כזה. גם רבי נחמן ברסלב מדבר על זה, ומכירים את תורה רשפה ב', שצריך למצוא נקודות טובות. אדם יש לו שיפוט גרוע על עצמו, אומר לך רבי נחמן, תמצא איזה נקודה טובה בכל זאת. יש בתוכך משהו. טוב, מצאת את הנקודה הטובה. אומר רבי נחמן, מצאת? תסתכל רק עליה. אל תסתכל על כל השלילי שבך, תסתכל על הנקודה הטובה שבך. ועל ידי שאתה מסתכל על הנקודה הטובה שבך, אתה מתעלה, ואז אתה מגלה עוד נקודות טובות, כאילו פתאום יש כוכבים שנדלקים. וכל נקודה כזאת, רבי נחמן אומר, זה עוד תו מוזיקלי. ואז על ידי כל הנקודות האלה, אתה יכול לזמר. על זה הוא אומר, הזמרה לאלוהי בעודי. מה זה עודי? עוד מעט ואין רשע. זאת אומרת, המעט שבי שנשאר בטהרתו, אז הוא יכול להיות זמר. כן, מה אתה אומר? האם זה פסיבי? כן, ודאי שזה פסיבי. כלומר, ההערות האלה קיימות במציאות, ויש מי שקשוב עליהן, ויש מי שלא. מי שקשוב, אז הנה האורות האלה מגיעים אליו, ואז הוא מתעלה על ידם. זה לא שאדם יכול להמציא לעצמו אורות. או שהם קיימים, או שהם לא קיימים. כן, ברור. טוב. מה זה מה? סיגול, הסתגלות. כן, התאמות, כן. פרק וב, תוספות הקדושה. אגב, שימו לב שכל פעם הרב מדבר על מדרגה פרטית שמפגישה אחר כך עם מדרגה כללית. מה אתה אומר? אותו דבר. טוב. פרק וב. תוספות הקדושה. באים אורות הקודש על ידי לימוד התורה, על ידי הגיון חוכמה, על ידי קיום המצוות, על ידי הדרכות המוסר והמידות הטובות. כל אחד מסוג מיוחד, מגוון מיוחד. אתם זוכרים שראינו בפרק הקודם, אחד הפרקים הקודמים, שיש אצל האנשים הקדושים, יש חיבור של כל המדרגות, גם של היושר האלוהי, גם של האמת המוחלטת, גם של המידות הטובות, וגם של דרך ארץ, מוסר ונועם ושלום. כן? כל הדברים האלה, זה אצל הצדיק, זה עניין אחד. אבל בהתחלה זה לא עניין אחד, בהתחלה כל אחד מביא את התרומה שלו. אז מה שאומר הרב? באים אורות הקודש על ידי לימוד התורה, שזה עליון מאוד, על ידי הגיון חוכמה, זה קצת פחות, על ידי קיום המצוות, עוד קצת פחות, על ידי הדרכות המוסר והמידות הטובות, עוד קצת פחות. כן, כמו פה המדרגות הן ממעלה למטה. תורה, מצוות, מוסר, מידות טובות. כל אחד מסוג מיוחד, מביא לך את אורות הקודש שלו, מגוון מיוחד, והם מתרכבים שנרכבה. בתוך הנשמה העסוקה בהם, מרוממים הם את ערכה, מוסיפים לחיים עצמיים מקוריים. כלומר, אותו אדם שעסק בתורה, במצוות, במידות טובות, אז הקודש פועל בו ומוסיף לו חיים. והוספה זו, הרי זה לא מה שהיה לו בהתחלה. כן, כמו שהזוהר אומר, אדם נולד, מקבל נפש. נהיה בר מצווה, מקבל רוח. נהיה בן 20, מקבל נשמה. מה זה בא לומר? כל פעם אז הוא אומר, זכי יתיר. כלומר, אם הוא זוכה יותר, אז הוא מקבל עוד מדרגות של חיים. גם חיה, נשמה. והוספה זו, ספוגה היא. מכל היש הרוחני. שהיש הגשמי והמעשי כלול כבר בתוכו, כלול הוא מכל המצוי. הוא מסביע, הוא מרווה את הנשמה, הוא מטעימה מכל. והיא, בית הניותה, חוזרת היא ומשפיעה ממקור חילה הפנימי אל הכל. כלומר, האדם כולל את כל המציאות, ולכן כשהוא מתעלה, אז כל המציאות מתעלה עמו. וכל המציאות גם תורמת להתהוותו. כן, הזוהר אומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז הוא תרם מכל חלקי העולם בתוך נפש האדם. כן? בעוד שלמשל, כל מצוי אחר, הוא לא בנוי מכל העולם, בנוי מחלקים מסוימים, אבל אצל האדם יש הכל. והאורות הרוחניים בעצמם, שמהם באו תוספות החיים הללו אליה, חוזרים ומאירים באור יקר, באור נהדר ונערב, מלא נגוהות, מלא תעצומה. וברכת שדי מתגדלת ועולה כפורחת, אשרי האיש, הגורם ברכת עולמים זאת בכל מעשיו ודרכיו, זהו איתן העולם. מאיפה הביטוי הזה, איתן העולם? זה דמר על אברהם אבינו. שואל כזה, משכיל לאיתן האזרחי. איתן האזרחי הוא אברהם, שעליו אומר הרמב״ם, כיוון שנגמל איתן זה, התחיל משוטט בדעתו. איתן. מה זה איתן? והאיתנים מוסדי ארץ. זה כמו אטלס. הוא מחזיק את כל העולם כולו. He holds the old world in his hands. תוספות הקדושה. כן, זה תוספות הקדושה. המושג של תוספת קדושה גם קשור למושג של תוספת נשמה. זה בכלל דבר מאוד מעניין. יש בעולם מושג של דוחק. מה זה דוחק? אפשר לשים בחדר אחד כך וכך אנשים. אם תדחוס, תוכל להכניס עוד. אז מה זה? אז המקום הספיק לה, היה, כן, תשמע, זה מלא, אי אפשר יותר. כן, אבל אם תדחוס, אי אפשר עוד. אבל אפשר עוד, אבל זה לא נעים. לכן זה הכוונה שבהתחלה היה מלא. אבל אפשר לדחוס. וכשאתה דוחס, אז פתאום יש תופעות אנושיות חדשות. מה עושים אנשים במצבי לחץ? או שהם דחוסים באוטובוס. אז יש גם דחקות רוחנית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן מודולרי. שאפשר לשים כך וכך קדושה, ואפשר עוד קדושה. זה הסוד של מועט המחזיק את המרובה. זה מסביר הרבה סוגיות. בין היתר למשל תוספת שבת, או תוספת נשמה, שיש נשמה יתרה בשבת. כן? זאת אומרת שיש באדם פוטנציאל למדרגה יותר עליונה ממה שהוא מקבל באופן בסיסי. זה התוספת. ואנשים שהם במדרגה תוספת, הם יכולים להוסיף לעולם. יוסף, שון תוספת, הוא המשביר לכל עם הארץ. לא כל צדיק הוא כזה. יש צדיקים שזה המדרגה שלו, וזהו, הוא לא מוסיף לעולם. אבל יש מי שתכונתו, תכונת היסוד, להוסיף. פרק זין. עדן הקדושה. המחשבות העליונות של הקדושה הנובעות ממקור הקודש, מאור התורה והחוכמה, הן מעדנות את הנפשות, מוסיפות בהן אור של חיים אמיתיים, וחכמים יחידים המתנשאים לעדן עליון זה על ידי קישור נשמתם במעדנות זיו החוכמה העליונה, על ידי קישורם אל כל ההמון כולו, הם מעדנים גם נשמותיהם, ביותר הדבר פועל בישראל מפני הקישור האחדותי הפנימי שיש להם פלאות עם אחד זה. זאת אומרת שעם היהודי הוא שונה מכל עם בזה שהקישור בין היחידים אל הכלל הוא יותר חזק מאשר אצל שאר האומות. אצל שאר האומות יש דבר כזה כלל, אבל היחיד יותר חופשי ביחס לקישור שלו אל הכלל מאשר בעם ישראל. כן? יותר קל לחדול מלהיות שייך לאומה כלשהי, מאשר לחדול מלהיות יהודי. זה בעצם בלתי אפשרי. תמיד יש משהו שנשאר. מה שאין כן, יכול להיות בין לאומה מסוימת, שהפך להיות בין לאומה אחרת, וזה לא מורגש. לא שזה לא לגמרי לא מורגש, אבל פחות. אז אני חוזר פה לדברים. כן? המחשבות העליונות של הקדושה נובעות ממקור הקודש, מאור התורה והחוכמה, הן מעדנות את הנפשות, מוסיפות בהן אור של חיים אמיתיים, וחכמים יחידים המתנסים לעדן עליון זה על ידי קישור נשמתם במעדנות זיו החוכמה העליונה, על ידי קישורם אל כל ההמון כולו, הם מעדנים גם נשמותיהם ביותר, נשמותיהם נקודה. ביותר הדבר פועל בישראל מפני הקישור האחדותי הפנימי שיש להמפלאות עם אחד זה. וכל מה שמתבררת אמת זו יותר. לשרידים אשר השם קורא, הם מתחזקים באחיזתם בתורה העליונה, ואפילו כשהדבר מזדמן שמצד מיניות מצביות, גופניות וצדדיות, מתעלם האור של העדן מהם, וזיו החוכמה והקדושה העליונה מתגלה עליהם בלא קרני ההוד של השמחה ותפארת המילים, מכל מקום, מתחזקים הם בעבודתם ואינם עוזבים את מעמדם, מייחלים הם לתשועת השם שעוד ישוב ויעיר להם אורו. כן, יש מה שנקרא מוכין לקטנות. מצב כזה. אמנם זה אדם צדיק, קדוש אפילו, אבל בקטנות. אותן העליות נשמה נהדרות בקודש שהוא זכה להם נעלמו ממנו. אבל אומר, בסדר, זה זמני, זה ישוב. לא להתייאש. מצאנו דבר כזה באופן קיצוני אצל יעקב אבינו. 22 שנה נתעלמה ממנו רוח הקודש. עד שוותחי רוח יעקב אביהם. אומר האונקלוס, אושרת רוח נבואה. כן? ותחי רוח, כלומר שרוח הנבואה חזרה ליעקב. אבל הייתה לו עצירה של 22 שנה, כן, זה קורה. זה רק עצירה. אתה צודק, זה, אני חושב שזה מה שאני אמרתי, נכון? לכן לא חזרתי על זה. כן. טוב. נבצרות זמנית, כן. אבל לא שהוא לא קדוש. כן. זה לא עושה אותו לא קדוש. לא, עדן הקדושה, הוא כתב את זה לפני כן. שיש המילה עדן פה, הוא קושר את זה למילה מעדנות. מעדנות זה מילה מספר יוב שפירושה קישור. מעדנות קימה זה כאילו קישור בין כוכבים. אז העדן העליון זה היכולת של הצדיק לקשר את הכל אליו ואת עצמו אל מקור החיים. בסדר? והעדן. ולכן הגמרא אומרת, עדן עין לא ראתה. אז עוד לא ראו את זה עדיין. יבוא יום יראו, אבל בינתיים עוד לא ראו. גן עדן זה הרבה פחות. זה נמוך יותר מהעדן. הרי נאמר, ונהר יוצא מהעדן להשקות את הגן. גן עדן, אדם הראשון היה שם. זה לא גרויס מציין. זה לא גן עדן. מה? שהנהר, מה? לא, לא, ממש לא. הנהר שם זה העונג, לא העדן. ובין כה וכה יודעים הם בידיעה גמורה, שכל מה שהם יותר מתנשאים ברום מעלה של הציורים הקדושים העליונים, עושים הם פעולה ממשית להעלות נשמות רבות מתאומות שיקועם, להעלות אבניכן יקרות משפל המצב אשר הורדו שם על ידי המון תלאות גשמיות ורוחניות. כלומר, הם יודעים אותם הצדיקים, שהם מסייעים בידי הנשמות. כן, יש הרבה נשמות נפולות בעולם. מסכנות הנשמות האלה. לא תמיד יש לנשמות עצמן כוח להתעלות. אז זה מחכות שזה צדיק יבוא יעלה אותן. אבל התכלית הכוללת היא העלאת כל הנשמות כולן. ועל ידי העירוב הבלתי ניכר שזרמי אורותיהם של קדישי עליונים הללו מעורבים הם עם החפצים והנטיות של כל ההמון כולו, כלומר הצדיק מתעניין גם בשטויות של בני האדם, ואומרים הם הצדיקים, וואי איזה יופי, קנית אוטו מודל 4 גלגלים, נכון? וואי, מעניין. כן? עצם החיים, כן, לא כל אוטו זה 4 גלגלים, עצם החיים הולך ומתעדן, שמחת החיים הפנימית מתעלה, ורגש הטוב והיושר ואור הקודש העלום הולך ומתגלה מבין החרקים, והעולם כולו נעשה שווה הרבה יותר בערכו. זה קצת מזכיר את הטיש של האדמו"רים. האדמו"ר אוכל עם החסידים, אבל הוא למעלה מן האוכל הזה, אבל על ידי האכילה שלו הוא מתחבר אל חשק האכילה של חסידיו, ואז הוא מעלה אותם. ופרי העבודה מתראה במקומות אשר אין עולה על שום דעת לשער מי הם המברכים שם, מי הם המזילים תללי הנועם, מי הם המכניסים רגשי השלום והידידות, מי הם הגורמים להישרת השכל לאזור, לאיזור הכוח, לעדינות הרוח והגדלת התקווה. כל אלה רסיסים הם מעולם האורה, החי בנשמתם של ישרים מיליונים. כלומר, יש מדרגות שבהם אתה לא שואל מי עשה, כי אתה לא יכול להגיד מי עשה. זה כמו שכתוב, כן עשה את המנורה, מי עשה? אומר רש"י, מי שעשה. הם נגידי העולם, שרי הקודש, האוהבים הגדולים של כל המעשים, אוהבים את כל הבריות, שרוח החסד והאהבה של ריבון כל עולמים שרויה בנשמותיהם, הם בעלי הרצון החזק להעיר ולהיטיב, לפאר ולשמח, לכבד ולהדר את הכל, הם קדושי אלוהים המכובדים, שהכבוד שרו איתם, שום מתייחד עם נשמתם, שאיננו פורש מהם, גם כשהעולם כולו מביט עליהם בלעג ובוז, הם החושבים העליונים, הענבים הגדולים, המלאים גאוות השם. החלשים במבט החיצוני ומלאים עוז וגבורה פנימית לאין תכלית. גיבורי כוח עושה דבר השם. עד כאן להיום. שלום.